ما يحميم
نحن השבוע בשבוע השישי של הימים הקדושים האלה שנתן לנו אותם הקדוש ברוך הוא, שהם ששת השבועות של ימי השובבים, שבת פרשת משפטים, והיא כנגד היסוד, כל שבוע כנגד ספירה אחת, השבוע הזה כנגד היסוד ממש. כל השבועות הללו באו לכפר, אבל צריך לדעת שבאיסורים האלה, אלה דברים הווים ונמצאים. הרבה אנשים חושבים שזה חסידות, או שזה הנהגות, או שזה רק למקובלים, וכן על זה הדרך. אנחנו לא יודעים שכל החיים שלנו מסתובבים סביב זה. וכל ביאתנו לעולם הזה שלכפר על האבון הגדול והנורא הזה. כבר אמרתי לכם מה שאמר ספר העיקרים. זכן המצוות. אומר ספר העיקרים, רבי יוסף אלבו, כותב שהאנשים שנולדת להם בת, מצטערים. שנולד להם בן, ססים ושמחים. מחוץ למה שאמרו במדרש, שכשאדם נולד צריך לבכות, וכשאדם נפטר צריך לשמוח. ולמה? מפני משל לספינה, משל לספינה שיוצאת לדרך, ואז עולים עליה נוסעים, שמים מזוודות ויש להם תוכניות לאן לנסוע ומה לאכול, אבל הם לא יודעים מה צפוי להם. מי יודע איך יהיה מצב הים, שערה, לא שערה, יבואו שודדים, לאיזה נמל יגיעו, גם עד שיגיעו בדרך, נאמר שהגיעו, שמה לפחות תן לי 5 דקות של שקט, לפחות, תרחם עליי, אתה איש רחמים, לא דין. אז הוא, הנוסע הזה, נוסע לו בדרך, מסכן, עד שיגיע למחוז חפצו, מצא את הכתובת, לא מצא את הכתובת, איפה יגור, איפה יתגורר, לקחו לו את המזוודות, כמה מזוודות נפלו לים, אתה נסעת פעם באונייה? לא. ושזה אתה מדבר, אתה מפריע עכשיו, אתה חושב שזה צחוק, אבל זה רציני. אז הוא מגיע לאיזה מקום, יש מלון, אין מלון, סיכמו איתו כזה, סיכמו איתו 9 כוכבים, במקום 9 כוכבים, 9 חתולות באו לו שם. אז מה עשה? מסכן. אז זה עד שמצא ועד שמגיע. מתי שמחים, אומר הרב ספר העיקרים, כשהאונייה מגיעה למחוז חפצה חוזרת. אומר ככה אדם, כשהוא נולד, מי יודע כמה הרפתקאות יעברו עליו. מה עובר בחיים של האדם, מי יכול לספור, מי יכול לספר, מי יכול לתאר, מי יכול, לא טוב לעשות ככה, לא היית פה ביום שני. כן. מי יכול לתאר, מי יכול לספר, נורא והיום. אחרי זה, כשהספינה מגיעה למחוז חפצה, כלומר שהבן אדם חוץ מכם מוסר את המפתחות, די, שלים. ואתה יודע שהוא עשה, הניח תפילין, שמר שבת, קיים מצוות, עשה צדקות, פה ושם עשה כל מיני דברים כאלה ודומיהם, אז נו, ברוך השם, ברוך השם, השמחים, ששים ושמחים כולם, שהגיע למחוז חפצו. אומר ככה זה גם האדם. עכשיו, מה זה קשור לבנים ובנות? הוא אומר פשוט. ואני אומר, אוי לאבי הבנים, באשרב לאבי הבנות. אבי הבנים יש עליו דבר נורא, קשה מאוד, ביטול תורה. תדעו, כל רגע שהילד לא לומד תורה, זה עוון נורא והיום. כל רגע שהוא משחק, זה מושב לצים. תראו דוד המלך, איך פתח את ספר התהילים. היום מי שאומר את זה, חושבים אותו איזה פנאט. אשרי איש אשר לא הלך בעצת רשעים, דרך חטאים לא עמד, מושב לצים לא ישב. והגמרא אומרת, מה זה מושב לצים? יושב ולא עוסק בתורה, הרי זה מושב לצים. אז הבן זה בעיה חמורה. כל שנייה שהוא מאבד את הזמן שלו לריק, אם בשיחה בטלה או אם יושב בטל, זה אבון גדול. ואבון ביטול תורה שקול כנגד 3 עבירות חמורות, שהן עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אז מה נעשה? והעוון השני אומר הכי קשה מהכל. זו העבירה של העריות, של נשים. אם זה ה-18 נשים שכתובות בתורה שהן אסורות, יש למעשה שם 15 ויש עוד 6, וכך כתב הזוהר, זה 15 כנגד יודקה, ועוד 6 כנגד אביו. שערה האחרונה הכי חמורה מכולם זה איסור נידה, זה כנגד האחרונה. וכל אלה עומדים כעת בשורה מי חטא, עם מי ואיפה ומתי, ומי יודע מאיתנו, מי היה בגלגול שעבר, מה היה איתו. מי יודע, אתה שמרת, אבל יש לך נשמה שהיא אח שלך, שהוא חוטא, וזה אדם רחוק, אני לא יודע איפה הוא גר, בבוליביה, באוסטרליה, והוא עושה את העוונות, וזה אותה נשמה שהם אחת ליד השנייה, אתה בונה, הוא הורס. אז אנחנו צריכים לתקן. הרי בגלל זה המשיח עדיין לא הגיע. ביום שזה יושלם להתקן, הכל יבוא על מקומו בשלום. עכשיו גמרת רק האיסורים האלה? מה עם הרהורים? מה עם לבטלה שמרחם? רבים חללים מפילה ועצומים כל הרוגיה. כל טיפה וטיפה אויבי איש אנשי בתור. תראה מה הרמב"ן אומר בתורה בפרשת החרמות, מי שיקרא שם, יקרא סגור ליבו לגזרים. הרמב"ן נחמני אומר שתדע שזה הרבה יותר חמור מעבודה זרה. הוא אומר לא יצויר שעכשיו אם תראה בן אדם שלוקח פסל הוא משתחווה לו. וואו, זה רע שיהיה עליו. או יתלה עליו צלב, שזה עדיין לא נקרא שעבד אותו, אבל תלה צלב, עשה איסור דרבנן. כל העולם נרעש. אומר אבל העבירה הזאת קשה מאוד. למה? תשמעו מה הוא כותב. וראיה מפורשת מהגמרא. הגמרא אומרת פושעי ישראל בגופם, אלה כל רשע שבגיינם השם יצילנו, מסכנים הרשעים בסך הכל. אז הם נידונים שמה מקסימום 12 חודשים. אחרי 12 חודש, שחרור, שהולך לטבול בנהר דינור, יוצא משם, נותנים לו בגדים, ועולה, הולך לגן עדן, לפי המדור שלו, ואחר כך מתקדם, עולה מכיתה א' לכיתה ב', לכיתה ג', יש שם סדר בגן עדן. יושבים שם שורות שורות, מחלקות מחלקות, נכון מוישה? את ראית פעם את הפנקס שם שלה. אבל, הגמרא אומרת, פושעי ישראל בגופם, אלה אין להם גן עדן. נידונים בגיהינם 12 חודש, זה גמרא מסכת ראש השנה, ואחרי זה מוציאים אותם ועושים אותם אפר, ומפזרים את האפר הזה תחת רגלי הצדיקים, שנאמר יש פסוק, ועשותם רשעים כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם. שואל, מה זה פושעי ישראל בגופם? גם רשי במקום שואל לכולם. שני עבירות יש לזה בגוף. עבירה אחת שלא הניח תפילין. קרקפתה דלה מנח תפילה. קרקפתה זה גולגולת. שלא שמו שם תפילין, זה פושע ישראל בגופו. כי במקום לשים תפילין, הוא הלך לטייל, הלך לאכול, לשתות, ישן. עבירה שנייה שנקראת פושעי ישראל בגופם, לא מצאנו שום עבירה דומה. עריות, חוטא בברית קודש, שזה בשר, זה גוף. חוטא בו בגוף אחר, או חוטא בו בכל מיני דרכים, לא צריך לפרט, השם הצילנו. אומר הרמב"ן, לכן דווקא, זה יותר גרוע מעבודה זרה. ככה הוא כותב. אומר, אבוא אחד יעבוד עבודה זרה, ישתחווה לפסל. יקריב לו קורבן, יעשה לו מה שיעשה לו. אבל סופו, גמר את ה-12 חודש שלו לגיהנם. נשים אותו לגן עדן, אבל זה לא. סופו קלה, ונעשה אחר כך נשמתו נשרפת, ויש בו סוד גדול, הוא אומר, והוא יותר חמור מעבודה זרה וקשה משפיכות דמים. אומר, אפילו רוצח ששחט בן אדם, הוא לא העבירה הזאת של העריות. שזה חס ושלום, תעסק עם איזה אשת איש, או עם אשתו נידע, חס ושלום. או ארוס וארוסתו, השם ישמור ויציל. אם אין לאדם מחסומים, תדעו, לא שווה כלום. כל התורה שהוא לומד, כל העבודה שהוא עובד, הכל הלך. הכל הלך. אז הוא אומר, וזה קשה משפיכות דמים, ולכן צריך עונש גדול. שומע איזה מילים? לכן צריך עונש גדול. עכשיו, מה הם? מעשה זה גמרא מפורשת, אמר רבי ישמעאל. הוא רבי ישמעאל בן אלישע, כהן גדול. חמורות הן העריות. אל תזלזל בפרשה של העריות, למה? מפני הוא אומר שהתורה פתחה ביודקה וסיימה אותם ביודקה. יודקה הוא מתכוון הוויה. איפה? ביום כיפור אנחנו קוראים בפרשת החרמות. בשחרית אנחנו קוראים את כל העבודה של יום הכיפורים, עד כי ביום הזה יכפר עליכם תרדכם וכו'. במנחה, איש איש על כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערווה, אני אדוני אלוהיכם. ערוות אביך וערוות אמך לא תגלה. אמך היא לא תגלה ערוותה. ערוות בת אשת אביך, ערוות אחותך, ערוות אישה נידה, בין אישה ונידה תומתה, לא תקרב לגלות ערוותה. ועוד, בסוף מסיים, אני השם אלוהיכם. שפתח, אמר אני השם אלוהיכם. שסיים, אמר אני השם אלוהיכם. כלומר, אני מזהיר אותך, ואם חס ושלום נכשלת, עברת על שם השם. עברת כאילו מחק שם השם. מה רוצה לומר כאן? אז בא זוהר, טיפל בנושא הזה. זוהר, זה רבי שמעון בר יוחאי. הוא היה תלמיד חבר של החבר שלו. חבר של רבי ישמעאל זה רבי עקיבא. שני חברים, כמו תאומים היו. שניהם נהרגו על קידוש השם, בחורבן בית המקדש, השם יקום דמם. רבי שמעון הוא תלמידו של רבי עקיבא. בא בזוהר הקדוש, והוא מונה אותם, והוא אומר, בזוהר פרשת ויחי, דף רש סמך זן, אומר רבי שמעון כך, 15 עריות חשבונם יודקה, ויש עוד 6 אחרות מספרם וו, ויש אחר כך את האחרונה שהיא הנידה, שהיא דוגמת האות ה, נד ה. מי הם הנשים האסורות על האדם מהתורה? כתובות בתורה. ביתו, בת ביתו, השם יצילנו, לכן צריך מאוד להיזהר, ולכן לפי ההלכה גם צריך לדעת שיש פה הלכה, אנשים מזלזלים, זה כך מתחיל. יש לו, הבת שלו גדולה, בחורה גדולה, או יש לו נכדה גדולה, אומר מה יש, אני אוהב אותה, אני סבא שלה, והיא כבר נידה, היא כבר אחרי 12.5, אני מוכרח להגיד לכם פירוש מה, עכשיו הוא מחבק אותה ומנשק אותה, זה עובר על חיבוק ונישוק של אישה נידה. אמנם יש מדרש אצל יעקב אבינו שנשיקה של קורבה אינה נשיקה של זה, אבל למחש מיה הבעה, זה דרך הפרוצים, כך כותב הרמב״ם. והרמב״ם לא התיר לנשק חוץ מהאב את ביתו והאם את בנה, כך כתב פירוש, אבל שאר קרובות אין שום יותר. לכן יש הרבה יהודים הכי קשרים שלנו, סליחו לי, באה אחותו מחוץ לארץ, מתחבקים, מתנשקים, מתגפפים, מה זה? מה זה הדבר? נשואה, נידה, מה לא אחותך, אסורה עליך, ולפי הרמב״ם זה יכול להיות איסור דאורייתא, שנאמר לא תקרבו, כל קרבה במשמע, וקרבה של חיבה במשמע. נכון שיש, המדרש אומר אצל יעקב אבינו, שיש נשיקה של חיבה, נשיקה של כבוד, ויש נשיקה של קורבה. חיבה כמו לרב גדול, מנשקים לו את היד, לסבא מנשקים לו את היד, אבל לא חיבוקים, וכל מיני דברים אחרים גם מוסיפים לזה. אז צריך לדעת שביתו ובת ביתו זה מהתורה. אחר כך בת בנו זה מהתורה. בת אשתו זה מהתורה. זאת לא ביתו, אבל הוא נשא אישה שיש לה בת מבעל אחר. הוא מתקרב אליה, הוא עובר איסור תורה. אחר כך לא רק בת אשתו, בת בנה, הנכד של אשתו, הנכדה של אשתו. ושתי הנכדות, נכדה מצד הבן ונכדה מצד הבת. כל אלה בכלל ה-15 נשים האסורות. הוא צריך לדעת אותם שהן אסורות לו. אחר כך יש לו את חמותו. שהיא אסורה עליו מהתורה. אז נכון שיש שנהגו לנשק ידי החמות כמו לנשק ידי האמא, אבל לא יותר מזה. חמותו אסורה. אותו הדבר, אם חמותו, בת חמותו, שזה גיסתו, זה עוד יותר חמור. תייד, יש צד, מה שעולה, הגמרא אומרת, שהיה חוזר מבית המדרש, היה מנשק את אחיותיו, הבי חדאי הוא. שתי פירושים שם, איפה זה חדאי הוא. אז על כף היד יש קהילות או עדות, שאצלם זה נהוג בתור כבוד. על כף היד. אז זה נשיקה של כבוד. הגמרא אומרת, משבח אני את הפרסיים, אמר שמואל, שכשנושקים, נושקים על גב היד ולא על פני היד. כי כאן יהיה לי רוק אחר כך, זה לא יפה. אבל כאן, בסדר, נשק לו פה, לא נורא. שטוף מקסימום את הכף היד. אז זה הדרך עד. זאת אומרת, כך היה מנהגם. אז יש לזה מקור, אבל זה לא נשיקה של חס ושלום, של איזה מחשבה, של איזה איסור. אבל בכל אופן צריך להיזהר שלא יבוא לידי איסורים בדברים הללו. אחר כך יש את אם חמיו, אם חמותו, אחות אשתו, אשת אחיו, ועוד 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 כאלה וכדומיהם, שזה דבר הכי נפוץ היום. גיסות וכל מיני גיסות למיניהם, אז לפעמים הולכים לטייל יחד, או להוצאים למסעדה יחד, והוא יושב מולה ויושבת מולו, וצחקקים יחד. אחר כך התורה אומרת, קלתו, זאת אשת בנו. אחר כך קלת בנו, אשת הנכד שלו. גם היא אסורה עליו, נפקה מן הליחוד, כל הנשים האלה אסור לו להתייחד איתם. את צריך להיזהר בזה. יותר חמור מרווקה, גם רווקה יש ייחוד. אבל זה יש איסור כפול. כל אלה הנשים שהתורה מונה אותם ומוזכרות בתורה, קלת בנו וקלת ביתו, כל אלה אסורות עליו, וצריך להיזהר מהם מאוד מאוד. וצריך לדעת שבעוונות האלה זה לא רק הוא פוגם לעצמו, לכולנו. לכולנו, לכל העולם. אם יש מגפות ויש חולאים, זה בגלל זה. אם יש יוקר השערים, זה בגלל זה. אם העניים צועקים, זה בגלל זה. אם בתי החולים מלאים והמסדרונות שפוכות החוצה, זה בגלל זה. אז זה בפורש בגמרא, תפתחו מסכת שבת, הגמרא מעריכה שם נורא נוראות. ואין פוצה פה ומצפצף מהיום. מצפצף יש, אבל פוצה פה אין. אך יש מסכת קידושין. הגמרא במסכת קידושין מביאה עוד כמה מעריכות גדולה. לפני זה נצטט עוד כמה דברים. גם הצניעות של אנשים, היום זה לא אותה צניעות. גם אדם שיוצא לדרך, איפה הוא הולך, את מי הוא פוגש, תראו מה כותב רבנו יונה, אני אקרא לכם את לשונו של רבנו יונה, שזה הלכה נטו, ואין בזה לא חומרה ולא חסידות, אלא זה הלכה הלכה. אומר, פגע באישה בן נשואה בן פנויה. הולך בדרך, וראה נשואה, אז עכשיו בן אדם שואל אותי, הוא צריך את החתונה, ויש שם תערובת, הרב יושבים מעורב, אבל רוקדים בנפרד. אוי ואבוי על רוקדים כאלה. וסעירים ירקדו שם, סעירים זה שדים. גברות בצד אחד וגברים בצד שני, והוא מרקד בפניהם, היצר הרע הגדול, המלאך השטן, הבדרן שלהם, וכולם רואים אלה את אלה. מה רבנו יונה אומר? אם אני הולך כעת ברחוב, או עומד בתור, בדואר, לשלם מס, ויש אישה, זוז הצידה. פגע באישה, בן נשואה, בן פנויה, בן גדולה, בן קטנה, יעצום עיניו. יעצום עיניו, או יסבבם ויבוא לביתו לשלום. אם לא, אומר אוי ואבוי מה שיהיה. ואסור לאדם להסתכל באשת איש מן התורה, שנאמר ולא תעתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. ואסור להסתכל בפנויה כשהוא, כי נאמר מהקבלה, שנאמר ברית קראתי לעיניי, זאת אומרת זה דברי נביאים. באשת איש זה איסור תורה גמור. אישה לא נשואה, פנויה, זה איסור דרבנן, אבל מהנביאים, ברית קראתי לעיניי, ומה אתבונן על בתולה, זה פסוק בספר איוב. ואשר לא נשא עיניו לשב, תחזנה עיניו בנועם אדוני, מידה כנגד מידה. שנאמר, ועוצם עיניו מראות ברע. אומר מה כתוב אחריו, מלך ביופיו תחזנה עיניך. תזכה לראות את האור הגדול שם למעלה, אור השכינה, מלך ביופיו תחזנה עיניך. מה? עוצם עינה מראות ברע. כמה גמרא דיברה על מי? מה אתה רוצה? אני הסדרן של המדינה? תלך לשס, שהם כעת מקימים קואליציה. מה אתה רוצה ממני? אז זה המצב. כן. בקיצור הדברים יוצא מפה, למה אתם עונים? למה אתם עונים? די. תרגעו, רבותיי. די. חשב שאני מהממשלה, מסכן, לא יודע. חשב ששלחו אותי פה זהו. מהכפר המכביה. אולי מישהו דומה לי, אני לא יודע, הוא לא עושה, מה אתם רוצים ממנו? מה? אז בקיצור רבותיי, יוצא איפה שצריך בזה זהירות. עכשיו כמינה גם, דם הולך, אם זה לחתונות, אם זה לא לכל מיני מקומות, זה לא, אז אמרו לך מה שהיה פעם, איפה מה שהיה היום? איך מתלבשים, איך הולכים, איך נראים, איך מתראים. השם מרחם וירחם על עמו ישראל. כמה זה קשה, זה לא קל. זה נורא קשה. כמה אדם צריך להתפלל שיוצא מהבית. לא תקנו לנו תפילת הדרך נגד כל מיני פגעים. היום צריך תפילת הדרך בשביל הדבר הזה. זה הדבר הראשון. שלא ייפלו העיניים שלנו במקומות אסורים. שלא יהיה חס ושלום איזה דבר שהוא לא כהוגן, חס חלילה וחס. עכשיו יש גמרא בקידושין. תראה, אני אגיד לך את האמת, שזה נושא מאוד רגיש לדבר עליו, ואין בזה הלכה ואסור ומותר לגבי נגיעה, לומר אסור אסור, מותר מותר. אם יש חלילה כוונה של הרהור, להנות במגע הזה איסור דאורייתא. ואם אין שום כוונה, אין איסור. מי קובע מתי, מה אני לא יודע. לכן זה קשה מנסו, זה אש בוערת. ועל זה אמר שלמה המלך, היהלך איש על הגחלים ורגליו לא תיכוונה, הישא איש אש בחיקו ולא יישרף. זה קשה. לכן צריך זהירות. צריך זהירות וצריך הרבה תפילה לשם יתברך. אני חוזר לגמרא מסכת קידושין. גמרא מסכת קידושין דף מם הביאה לנו כמה מעשיות עם שלושה גדולי עולם. בכוונה הגמרא הביאה עם גדולי עולם שנלמד מזה מוסר השכל. הגמרא מביאה על רבי חנינה בר פפי. שמעת עליו שמי? רבי חנינה פפי. שעליו השלום היה הולך מחצר לחצר למכור סחורות כדי להתפרנס. והנה אומרת הגמרא, פגעה בו אותה מרשעת איזה גויה אחת, שאמרה לו שהיא רוצה לקנות ממנו איזה דבר, אז הוא נכנס לתוך החצר. והוא לא ידע שעשתה לו תרגיל וסגרה את השער. מה עשה? וחנינה אין לו בעיה. אמר איזה מילה אחת, הוציא איזה שם מהפה שלו, כל הגוף שלו התמלא שחין. שחין, פצעים, דם, מוגלה, אי אפשר, וריח נורא יוצא משם. והיא ראתה כך, אבל הוא לא ידע שהוא נפל ביד של מחשפה. זאת אמרה היא מילה אחרת, ריפאה לו, העבירה את כל השחין מעל הגוף שלו, נהיה לו אור חלק, שאפילו לא צריך סבי אור, אור הכי נקי. אמר, מה אני אעשה? אמרה מילתה והתעשה. מה עשה? אומרת הגמרא, ברח, מאחורי החצר אין יציאה, אבל יש שם איזה בבנה, זאת אומרת מקום, שיש שם בית מרחץ ישן, ששם נמצאים שדים, ולא סתם שדים, אלא שדים של בגדד. אז אלה הכי מסוכנים בעולם. וישב שם כל הלילה. אז עכשיו תזכרו, זה היה ערב. אז הוא אמר שם תפילת ערבית, קריאת שמע על המיטה ותיקון חצות, ולמד כל הלילה, נדדה שינה מעיניו. עד הבוקר. ישב עד הבוקר, נהיה עלות השחר, יצא. והנה באו חכמים בדיוק עוברים ללכת לבית המדרש. ראו אותו, אמרו לו, רבי חנינה, מה עושה פה כבודו? מה רב כבוד הרב? מה עושה כאן רבנו? איך ואיפה יצאת? אז אמרו להם, הייתי פה, בחצר הזאת. אמרו, מי שמר אותך? מלא שדים. אמר להם שני שומרי קסר, שמרוני כל הלילה. היו שני חיילים עם מדים, שומרי ארמון הנשיאות, של, אתה מכיר אותו בצורפת, קי דאושי, היית שם? שמי. כן, שבוע הבא, אתה צריך לנסוע, לפגש איתו, לא? אז אמר להם שני שומרי קסר שמרוני כל הלילה, אמרו לו, שמדבר עבירה בא לידך וניצלת ממנו, שכל מי שבא דבר עבירה לידו וניצול, עושים לו נס מן השמיים, אמר להם כן. אז סיפר להם את המעשה, מה היה איתו, והגמרא הביאה את זה במסכת קידושין. שוב, מביאה הגמרא עם רבי צדוק. רבי צדוק, זה רבי צדוק הכהן, זה אותו רבי צדוק שצם 40 שנה, 40 שנה שירושלים לא תחרב, בזמן רבן יוחנן בן זכאי. והקסר שראה אותו, הוא נכנס, הרי רבי יוחנן בן זכאי קם לכבודו, אמר לו, בשביל אחד כזה רזה וחולני אתה קם, אמר לו, תשמע, אם היה לי עוד אחד כזה פה, לא היית נכנס לארץ בכלל. ולא היה נופל את ירושלים בידך. ואז הוא נתן לו תרופה מהקסר לרבי צדוק, שהביא רופא גדול מרומי, שריפא אותו. מה עשה רבי צדוק? איש חכם היה, קרא לבנו, רבי אלעזר ורבי צדוק, היה תנא גדול. אמר לו, תשלם לו ממון עבור הרפואה, שלא יהיה לו חלק בעולם הבא, יבוא יגיד, אני ריפיתי את רבי צדוק. מכאן למדנו, אם גוי עשה לך טובה, תשלם לו, שלא יבוא אחרי זה בעולם הבא לרדוף אחריך, תיזהר וואלק. אז ככה עשה רבי צדוק. ויפה, יפה, יפה. אני רציתי להחרים את זה לפני כן, אבל אמרתי היום אולי מידת הרחמים תפעל. כן. ואחר כך היה רב כהנה. היית ישירות מהבית הלבן, קיבלתי טלפון עכשיו. אחר כך שוב היה מעשה עם רב כהנה. אז מה היה עם רבי צדוק? אה? מה נהיה הסיפור עם רבי צדוק? מה היה? שמי. הוא אמר לה, היא ביקשה ממנו עבירה, הוא אמר לה, אני רעב. לא אכלתי. אמרה לו, אין בעיה, נביא לך לאכול. הסתכלה, אמרה לו, אבל אין לי רק בשר חזיר. אמר לה, אין בעיה. אמר, ממתי אתם אוכלים בשר חזיר? אמר, בן דעביד, אכיל, מי שעושה עבירות כאלה, כמו שאת מבקשת עכשיו, אז הוא גם אוכל בשר חזיר, זה אותו דבר. בשר חמורים בשרם, בזרמת סוסים, זרמתם. אמרה, טוב, לא ידעתי. הלכה, חתכה אותו עם סכינים, ושמה לו כל מיני טבלינים, ופלפל לבן, ופלפל אנגלי, ופלפל הולנדי, עלי דפנה, מה שמים שם עוד, לא עליכם? והכניסה את זה לתנור, וזה איך שהדליק את התנור, קפץ לתוך התנור. אמר לו, מה אתה עושה? אמר לה, מן דעביד, נפיל בה. מי שעושה את העוון הזה, נופל כאן. אמרה לו, אילו אהבה ידעתי לה סכנתיך, אם הייתי יודעת, לא הייתי מצערת אותך, לא הייתי מסכנת את חייך. ואז נשחררה אותו, הלך. ושוב, מה עשה ברב כהנא דאב המזבין דקולי? אז זה רבי צדוק, היה בזמן בית שני. עברו מאז למעלה מ-200 שנה, נחרב בית המקדש, וגלו לבבל עוד הפעם, והיו שם רב ותלמידו זה רב כהנא, רב כהנא איש צעיר היה, כהן היה, ונשוי לכהנת. רב כהנא גם כן, אבל מזמין דיקולי, מה היה המקצוע שלו? היה קולע סלים. הנה עוד מעט יש... משלוח מנות. איש לרעהו. אז כל מיני סלסלות, יש עם קומות, יש בצורת פעמונים, יש בצורת בומבונים, יש כל מיני צורות. אז הוא, אתה כל הזמן ראש לך בפיצוצים. אני מדבר דברים נחים, נעים, אתה מביא לי דינמיות. מה, באת מסוריה עכשיו? מה, אני לא מבין. מה, תן לנו שקט קצת. מסכנים באשדוד, היה זעקה באחד וחצי בלילה, לא ישנו כל הלילה, לא שמעת? חברים שלך, אמרנו, כל הדרום, מאשדוד עד הדרום, אמרו, התקלקל הכפתור, ווילי ווילי, אם התקלקל, אז מי יודע מה עוד צריך, יכול להתקלקל גם. אתה מאמין להם שהתקלקל? כן. בקיצור, אז הוא אומר לי דינמיות, עכשיו בא להפחיד אותנו. שומע? אז אם כן, מה היה עם רב כהנא? אז היה מוכר דיקולב תבעתי היום התרוניתה. אמר לה, איזי לי קצת נפשי. תראה, כל אחד אמר משהו אחר. הוא שם שחין עליו. זה, מי זה? רבי חלה בר פפי. רבי צדוק אמר רעב. רב כהנא אמר, אני צריך להתרחץ, צריך שירותים, צריך קצת זהו, להתעברר, להחליף בגדים. אמרה לו, תפדל. עלה למעלה. ועלה לשם על הקומה השלישית והרביעית. מהגג, בבגדד זה היה, כל קומה, שלוש קומות של פה. עלה למעלה וקפץ, אמר, יהיה מה שיהיה, יברח מהגויה הזאת. בא אליהו, עליו השלום, אליהו נביא זכור לטוב, וקיבל אותו, וחיבק אותו ולקח אותו, אמר לו, טרחתן 400 פרסה, הייתי במרחק 1,600 קילומטר, הייתי צריך לזנק, קיבלתי פקודה מלמעלה, לבוא להציל אותך. תראה כמה אתה חשוב אצל הקדוש ברוך הוא. אמן אמן גרם לי עניותה, מה אני אעשה? אני עני, אני צריך להתפרנס, אביא אוכל לילדים. הוציא מהכיס שלו שיפה דדין הראל, אליהו יש הרבה, אם תראה אותו שמי. אז תביא ותביא גם לחברים שלך. אז הוא יוצא שלו בכיס כל מיני שקיות עם מטבעות. הוציא לו איזה שקחת השקיות, מלא מטבעות דינרי זהב, וזה כסף לא נגמר לעולם. לך תחפש איפה זה נמצא. איפה זה נמצא, תיקח את זה. מה רוצה כבודו עכשיו? בלי דינמיות אבל. נו. לא יודע, למה אתה נכנס לשאלות האלה, מי יותר חמור? זה חמור וזה חמור. ודאי שזה עבירה. ודאי שזה עבירה, ודאי שזה אסור. אז אם כן, מכאן ראינו, הגמרא אומרת, אז הוא ברח משם, שואל רמה מפנו, למה זה קרה? אומר, תדע, רב כהנא, היה גלגול של פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, כי זה כהן וזה כהן. ואותה מטרונה היא גלגולה של כוסבי בצור, שהוא הרג אותה, ובאה לנקום בו, היא הייתה בטוחה שהיא תפיל אותו. אבל הוא היה חזק, שבחזקים פנחס, הוא לא הסכים ולא אהבה, ולא חשב לרגע חלילה לחתו. ובא אליהו הנביא, בגלל שפנחס הוא אליהו, בא ועזר לו. כך כותב הרמה מפנו בספר גלגולי נשמות, תראה מה זה. אז כמה אדם צריך סיוע מלמעלה, כמה צריך תפילה שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, ולכן תדעו, הקשם יותר מהכל זה גויה. גם אם אדם חטא ואיפה שחטא, הלא אצל דוד המלך לא היו מבזים אותו, הגמרא אומרת, שהיו שולחים דואג ואחיתופל, ראשי סנהדראים, דראות, היו שולחים את הילדים הקטנים ליד החלונות של דוד וצועקים לו, דוד, דוד, מתי יבנה בית המקדש? ומה אומר דוד בתהילים שיר המעלות לדוד? שמחתי ואומרים לי, בית אדוני נלך. אני שמח. זאת אומרת, מלעיגים עליו, אתה לא בונה את בית המקדש. דוד, עשית עוונות. מתחילים לדבר עליו. הרי יוסף אומר, ולא עוד אלא, אני יוסף בבית המדרש, אנחנו עסוקים בנגעים ואהולות, פתאום קם אחד ומשלחים מישהו, דוד, מי שחטא בעשת איש, מה דינו? ככה היו מלבינים את פניו. מה היה משיב? החוטא בעשת איש, יורד לגינם, אבל עולה. ומי שמלבין פני חברו ברבים, יורד לגינם ולא עולה, ואין לו חלק לעולם הבא. אז ככה היו מבזים אותו, מסכן, והיו מצערים אותו. והוא זה לא הייתה אשת איש, כי היא קיבלה גט מאוריה, והיה שלושה חודשי הבחנה לפני כן, למה? באייר היה הכרוז שגייסו אותם למלחמה, ומעשה דוד ובת שבע היה בחודש אלול, ובא בפירוש מתי היה כל זה. תראו, זוהר משפטים של הפרשה שלנו, מובא כל המעשה הזה. והוא אומר לקדוש ברוך הוא, לך לבדך חטאתי, והרע בעיניך עשיתי, למען תצדק בדובריך, תזכה בשופטיך. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא חטאתי רק לך, שמה שהרקתי את אוריה בחרב בני עמון, אוריה מורד במלכות היה, שאמר לו, רד לביתך והוא לא ירד. הוא סרב לפקודה של המלך. וגם הוא אומר לו, ואדוני יואב, מה זה אדוני יואב? אין גבהות לפני המקום, שאתה עומד מול המלך, אין אדון, תגיד עבדך יואב. אז היה מורד במלכות. בכל זאת, הוא לא אמר, אני לא רוצה להרוג אותו, אבל תשימו אותו, תשלחו אותו לקרב מול בני עמון. באו בני עמון, הרגו אותו בחרב שלהם. מה יש בחרב שלהם? הזוהר אומר, כיוון שבחרב של בני עמון היה חקוק צורת נחש, אז הם התגאו שהחרב שלהם, של הנחש, הרג את אוריה. על זה אמר לו הנביא, ואותו הרגת בחרב בני עמון. אז לא היה בידו שום עבירה. אבל גויה קשה מהכל, ואף על פי שגויה לא נזכר בתורה. נזכר בתורה באגב, במעשה של קוזבי בצור. זאת הייתה קוזבי, היא הייתה גויה. והפסוק אומר, בין האיש ישראל, ויקרב לראו את המדיינית, והם מה רואים? והם הבוכים, פתח אוהל מועד, מיד וירא פינחס בן אלעזר, מה ראה? והמעשה ונזכר הלכה. הבועל הרמית, קנאים פוגעים בו, מיד לקח את הרומח והתקור את שניהם, והציל את עם ישראל, והיה זעף גדול. מה קרה? גמרא אומרת שמי שלוקח גויה הוא חי עם גויה, ואפילו פעם אחת לחייו חי, השם הצילנו. זה קשורה עמו ככלב. זאת אומרת שהוא בא להיכנס לגן עדן, יש לו את כל המצוות שבעולם עשה. אבל את זה לא תיקן, היא תבוא אחריו כמו כלב, והיא באה נכנסת, וכל הצדיקים צועקים, והמלאכים באים מגרשים אותו, אותו ואותה. אומר לו, מה זה, מאיפה? אומר, לא יודע. אומר, מה? חטא בה פעם אחת, לפני 50, 60, 70 שנה, קשורה עמו ככלב, אין מה לעשות. ואומר, ראשית חוכמה, מה זה ככלב? אומר, תראה, הכלב כשהוא נושך אדם, אז בתוך השיניים של הכלב, חוץ מכם, יש סיבים של הבשר או של העור של הבן אדם נמצא בכלב. ובתוך האדם יש חלק של הכלב. הריר של הכלב נכנס בתוכו. ואיך תדע שכאן ידוע על ידי הרופאים וכתב את זה הרמב״ם, שאם תבקש ממנו להטיל מים חוץ מכבודכם, מטיל מים בתוך כלי, תסתכל בכלב ותראה דמויות של כלבים קטנים, זזים שם, ממש צורות של כלבים. מה פירוש? היא שמה בו את החלק שלה, והוא נתן לה את החלק שלו, והם קשורים כעת. מה צריך לעשות לזה? כבל, אומר רבנו ארי, כבל, שנאמר, עינו בכבל רגלו, ברזל בא נפשו, כבל אותיות כלב, יעשה תענית כמה שיכול, יום, חצי יום, אפילו שעה, יושב ילמד ויבכה ויצטער ויקח קבלי ברזל, שרשרת ברזל, יקרוך סביב שתי הרגליים. אני אמרתי את זה פעם, אחד אמר לי, מה, שתי הרגליים? אמרתי, אז מה שווה רגל אחת? שתי הרגליים יקשור אותם יחד ויסגור מנעול על זה, וישב ילמד תורה, ויבקש מהקדוש ברוך הוא בדמעות שליש, יתוודה על מה שעשה. ואפילו אנחנו לא עשינו, מי יודע, אמרתי לכם עוד פעם, אולי מישהו משורש נשמתנו חטא בזה, אולי בגלגולים שעברו חטא בזה, אולי לפני 100 גלגולים חטא בזה, מי יכול לדעת? לכן רבנו ארי תיקן את התיקון הזה שיעשה, ואני אספר לכם סיפור מזעזע, לא סיפרתי אותו אף פעם. סיפור יש לו 30 שנה לפחות. היה פעם איזה בחור אחד שלמד אצלי. והיינו לומדים גמרא. ובתוך הגמרא הגיעה הסוגיה הזאת. אז קצת אמרתי מצווה, נרחיב קצת בנושא הזה. הסברתי להם כמה זה חמור עניין של גויה. כי הזוהר אומר שאפילו אם חטא בהשם ישמור, לא רוצה להגיד מה, יהודיות, אבל חותם המלך זה חותם המלך, כי יש לו בברית חותם של הקדוש ברוך הוא, שין, דלת, יוד. אבל כאשר חטא עם גויה, לקח את החותמת של המלך, זה שם שדי, ושם אותו בתוך מקום התינופת, מקום של התומעה, והם רוקדים שם, הסתרה האחרה רוקדת שם. ובשעה שהוא בא קוריאה מול הזה, משתחווה לעבודה זרה. וכן הלאה, מנשק את העבודה זרה. הכל זה עבודה זרה. ואחר כך שהוא עושה את המעשה הנורא והיום, בגד בקדוש ברוך הוא, די. שנתן לו, אנחנו לא אומרים, מן בריתו אשר שם בבשרנו בברכה של המילה, אשר קידש ידיד מבטן, וחוק בשערו שם, וצאצאיו חתם בעוד ברית קודש, הכן בשכר זו אל חי חלקנו צורנו צווה, להציל ידידות זרע הקודש, שערנו משחת, שלא ירדו לשחת, שזה למטה, למטה, למען בריתו שחסם בשרנו, ברוך אתה השם קורא את הברית. אז כשהוא נופל בגויה, אוי ואבוי. אז אנחנו, עכשיו נספר לכם את המעשה, מעשה נורא והיום. הבחור הזה, אחרי השיעור, הוא ראיתי שהוא מחכה, והוא ביקש ממני, אם אני לא ממהר, אני אמתין לו קצת. אמרתי, בסדר, היה צהריים. והוא בא דיבר איתי, אומר לי, הרב, אני מבקש שהרב יכין לי תיקון לעבירה של גויה. אמרתי לו, תראה, זה מורכב מאוד, זה מלא פרטים, זה תענית של יום ולילה כמו כיפור, וצריך להיות ער וללמוד תורה, זה, כי הלכתי איתו בדרך המחמירה, כאילו, לראות איפה הוא עומד, כי הוא בחור יציב היה, עם שכל. אבל עדיין, אתה לא יודע, זה בחור, עדיין, הראש שלו שבשבת. אמר לי בכל זאת, אני רוצה שהרב יכין. אמרתי לו, אבל שתדע לך שזה עבודה קשה בשבילי, אבל אני אשתדל, בלי נדר. טוב, עזבתי אותו. אחרי יום, יצא לי, תשמעו איזה איך הקדוש ברוך הוא מגלגל עניינים, זה משהו מזעזע. אחרי יום, אני פוגש אחד מגדולי הדור, שכבר נפטר והלך מזמן לבית עולמו. ודיברנו, סיפרתי לו את הסיפור הזה. ואמרתי לו שפנה אליי בחור, וביקש ממני את זה, ואני מסופק, 50% כן, 50% לא. למה? אני אומר, אולי נחכה קצת, שקצת עוד יותר ייכנס לתורה, כי הוא מבית טוב, ההורים שלו חרדים, חנכו אותו חינוך טוב, רק הוא קצת התפרק, ועכשיו חזר, רוצה ללמוד תורה, וכל דבר רוצה שואל, ורוצה להבין ולהעמיק, מה אני עושה איתו? אומר לי, מה דעתך? אמרתי לו, אני מסופק, נראה לי יותר שלא, אבל מה שהרב יגיד, אמר לי, לא, אל תיתן לו. לא תיתן לו. אמרתי, טוב. שכחתי מזה ומחקתי את זה מהזיכרון. ותראה איך הקדוש ברוך הוא מגלגל, לפעמים לא צריכים לשמוע גם למה שאומרים לך. והנה, אחרי 4-5 ימים, הוא בא אליי עוד פעם. ולי הרב הכין לי את החומר. אמרתי, תראה, אני קצת מסופק, וגם אני עסוק וטרוד. וזה קשה, אומר לו הרב, אני מאוד מבקש, אני מבקש מהרב בכל בשון שבקשה, שהרב יכין. אמרתי, אם הוא ביקש, ומבקש ככה בצורה מוחלטת, תכנסו הדברים בליבי. הלכתי הביתה, עזבתי כל הלימוד שלי, כל הזה, לקחתי ספר לשון חכמים, לקחתי תיקונים של רבנו הארי, לקחתי דף, נשכח את זה עד היום, דף ענק, ארוך, וכתבתי לו איזה ספרים להכין, מה לקנות, ואת כבלים עם מנעולים, וגם לידיים שישים עוד, שזה גם עוד יותר טוב. גם לרגליים, גם לידיים. כתבתי לו קודם כל הוראות, מה צריך לעשות, בקבלת תענית, במנחה, ותענית, מבעוד יום, כמו יום הכיפורים, 25 שעות שיצאו. וכתבתי לו סדר כל הלימוד של הלילה, בנוסח קבלת תענית, לשם ייחוד לפני הלימוד, אחרי זה את כל הלימוד, ובמשך היום מה ילמד? אז זה בלישנה גם. אולי מותר לו לישון איזה חצי שעה באמצע לנוח, להחליף כוח, אבל שידע שהוא צריך לעבוד כאן קשה. וזה, וכתבתי לו בסוף, תקובל ברצון. ובערב, בערבית, יגיד יהי רצון שאהבה ליוצא מפי, כאילו יקרבתי על גבי מזבחך הקדוש, שתרצני ברחמך הרבים. איך אמר שם? בנו של עולם, בזמן שבית המקדש קיים, אדם מקריב קורבן, ואין מקריבים ממנו אלא חלבו ודמו. עכשיו, שלום בית המקדש, יהי רצון לפניך שמיעוט חלבי ודמי שנתמעת היום בתענתי, כאילו יקרבתי על מזבחך הקדוש, תרצני ברחמך הרבים. בסדר. לקח את זה, אמרתי לו, אז אתה הכי טוב, נמצא לך איזה בית הכנסת פה בבוכר, אם היה שקט קצת, איזה פינה ותעשה את זה, אמר לי הרב, בסדר, יש לי כבר מקום, אני אעשה את זה. טוב, עבר מזה איזה שבועיים, הייתה אחרי שבועיים איזה מקרה קרה, מה שקרה, הבחור הזה נקלע לתוך איזה סיטואציה, אני לא אזכיר פרטים כדי שאנשים לא יזהו זיהויים, והבחור הזה הלך לעולמו. שבועיים. ואז אמרתי לעצמי, איפה הייתי שם את עצמי עכשיו? אם הייתי מסרב לו, אם לא הייתי נותן לו, הוא היה תובע אותי בשמיים. הוא ביקש ממני, פעמיים, ועוד החכם אמר שלא. טוב. בתאום כל העיר, היה רעש גדול, הפטירה והלוויה. ואחרי זה, אני פוגש את אותו חכם, ואני אומר לרב, כבודו זוכר ששאלתי, אומר כן, לפני חודש שאלת אותי, אמרתי לו, זה הוא. אומר, ומה נהיה? מה נהיה? התחיל לרעוד. ומה נהיה? אמרתי לו, נתתי לו, עברתי על דבריך ונתתי לו. טוב, טוב עשית, טוב מאוד עשית. טוב, עברו ימים, ואני הלכתי לנחם את האבא, אבא היה בוכה מאוד וכו', ולא סיפרתי לשום אדם כלום. ועד היום לאף אחד לא סיפרתי. זה פעם ראשונה שאני מספר את הסיפור בעילום שם. יום אחד, אחרי חודש, בא אביב אליי, אומר לי, תשמע הרב, ראיתי חלום נורא. מה החלום? אומר, ראיתי את הבן שלי הולך בירושלים. אתה תמיד תשאיר את זה בשעה קריטית. קבוע. אומר, כבוד הרב, אני ראיתי את הבן שלו שהוא הולך ברחוב לבוש יפה ושמח וסף ששמח. אמרתי לו, בואי נה, מה קורה? הוא אומר, עזוב אותי אבא, אני עסוק עכשיו, יש לי הרבה עבודה. עבודה. ואז הוא אומר, יש בניינים מסביב ירושלים, הוא אומר, מאיפה? צמחו כנסיות. והוא לוקח אבנים, לא יודע, מוציא מהיד שלו, מה יש שם? דינמיות, אמרת? רובים וזה, בום, מפוצץ אותם. אומר, בסוף, המשיך, הקיף את כל ירושלים, אולי 500 כנסיות ריסק. אומר, ואמר לאבא, אבא, אתה רואה? זה מה שעשיתי עכשיו, זה מה שאני עושה שם. הרסתי להם את הכל, שברתי את הצלמים שלהם, הרסתי להם את הזה. ואני לא עניתי לו, לא סיפר, אמרתי, אספר לו, יכאב לו אולי. אמרתי לו, נו, ברוך השם, כנראה עשה קידוש השם גדול, או הפטירה שלו כיפרה, או שעשה איזה תיקון, או עשה איזה דבר, כי אני לפני זה רמזתי לו שהוא בא אליי לבקש איזה בקשות, ואיזה, לא אמרתי מה. אבל תראו מה זה. תראו מה זה, זה נורא והיום. איך הקדוש ברוך הוא מגלגלין זכות על ידי זכאי, שזכה הבחור הזה, שילך לעולמו מתוקן, לפחות לא יתחתן, לא יקים בית, לא יקים זה, אבל שינצל מדינה של גיהנם. לכן כל עוד ואדם פה חי, כי היא לא יודע מתי. זה היה בחור צעיר לפני, אני חושב פחות מגיל 20 היה. בחור צעיר. ותאר לך, עשה מעשה כזה. אני עד היום, מדי פעם שאני נזכר מזה, אני רואה את זה, אני לא יכול לאכול ארוחת ערב בלילה. לא יכול. כי זה מקרה ממש מצמרר. אתה רואה דין שמיים אחד מול אחד. כמה אדם צריך לשים לב, וכמה לחשוב איך לתקן. בפרט שרבנו הארי כתב, שזה לא רק לנו, מי שיודע בעצמו שעשה אבון. אומר, מי שיודע בעצמו שעשה אבון, ודאי חייב להתענות. ודאי חייב לעשות הכל. אבל גם מי שיודע שלא עשה, השתדל לעשות איזה משהו, השתדל להוסיף. והעיקר, כמו שאמרנו, להימנע מכל הדברים האלה של איסורים. היום כל מיני חתונות, היום שלא לדבר. לא רק זה, יש לנו צרות צורות. אתה יודע, לפני השבת הזאת, איזה צרות היה? כמה וכמה משפחות שואלים, אחי בא מחוץ לארץ, הוא אחותו באה, זה מביתו את הגויה, זה מביתו את הגוי, זה מביתו את ההוא, ועם הילדים שלהם באים, ורוצים לאכול איתם שם בשולחן שבת. איפה הגענו? איפה הגענו? איזה דור אנחנו? והם בוכים על זה שהוא כן נימול או לא נימול. תבכו על כל רגע שהבן שלך נמצא עם גויה. איזה צער זה לשכינה, איזה צער זה לקדוש ברוך הוא. מלאכי מרום בוכים, צועקים, זועקים, חמאס. חבל, לא חבל, לא נורא והיום זה. אומר הרב יששכר, היה בנו של רבי חיים אבולעפיה. היה רבי חיים אבולעפיה, גאון הגאונים מצאצאי דוד המלך. הרב של טבריה, הוא בנה את העיר טבריה לפני 300 שנה, ושכלל אותה, עשה מה שעשה, פיתח אותה. ואחריו, אחרי שהוא נפטר, היה הבן שלו, הבן שלו רבי יששכר. אז הוא כתב הסכמה לספר מקדש מלך. ספר מקדש מלך ידוע, זה ספר קבלה נורא והיום. יש שם סודות, תדעו שרבנו הארי עצמו לא גילה מה שהיה בבריאה של העולם. איך הוא מפרש איזה סוגיות בזוהר עמוקות, מה ואיפה ואיך נעשה שם. אז הוא כתב שם הסכמה לספר הזה, ואחר כך נסע לליבורנו. ליבורנו זה עיר, עוד מעט אומר, ליבורנו זה עיר באיטליה, שם היה רב חידה, שם נתפסו כל הספרים של הרבנים, והיה בליבורנו, ומשם נסע לעיר סופיה. סופיה איפה זה? בולגריה, יפה, רואים שאתה אוכל בולגרית. אז נסע גם לבולגריה, לסופיה, והגיע לשם, ואחרי זה היה שם אשת המושל, היא ראתה אותו, היה יפה תואר ויפה מראה, ורצתה אותו. מרצתה אותו. והיא חלתה, מרוב שהיא רצתה אותו, נעשתה חולה. בסוף, היא אמרה לבעלה, ובעלה הסכים עד כדי כך, בשביל להציל אותה. כי הרופאים אמרו לו, שאם הוא לא יסתכל עליה, או לא יהיה איתה, היא תמות. מה שדיברו איתו, אמר שיהיה מה שיהיה בשום פנים ואופן לא. זה רבי יששכר, בנו של רבי חיים אבולעפיה, היה איתו המעשה הזה. אחרי זה הסוף היה שהיא מתה. והוא ברח מהעיר, כי פחד שהמושל ירצה לרצוח אותו כנקמה על זה שאשתו מתה. אז שאלו אותו אחרי זה שהגיע לחזרה לטבריה, שאלו אותו מה היה הסיפור הזה. אמר להם, תדעו שהיא גלגולה של סולקה. זאת אשת פוטיפר. והוא, יש בו ניצות של יוסף הצדיק. וחזר על זה עוד פעם המעשה, ועוד פעם היא באה כאילו להחתיא אותו ולהפיל אותו, והוא ידע את זה, ונזהר וברח מכל העניין. אתה רואה, מי שצדיק, הם ממשיכים לרדוף אחריו. לכן, נפקא מינה, אדם לא יגיד, אני מחוסן, לא יודע מי הוא, מה הוא, איפה, מי יבוא אליו, מתי יבוא אליו, צריך להיות חזק כארז ואיתן ואיתן ואיתן. ולכן זה היו נושאים נשים לשם שמיים, היה זה. תראה למשל, כל הפוסקים כותבים לגבי ייבום. לגבי ייבום, לא עליכם אשת אח שנפלה לפני אח בעלה, שהוא בעלה לא הביאה מבעלה בנים. באמת בליבנים, מה הדין? כתוב בתורה, לא תשתמת החוצה, יבמה יבוא עליה ויבמה, צריך לייבם אותה. אבל הגמרא אומרת, צריך שייבם לשם שמיים. שהיא בום, יהיה לשם שמיים, חס ושלום, נושא אותה לשם ממון או לשם יופי, אז פוגע בערווה תחילה, כי היא נקראת אשת אח שהיא אסורה מהתורה. לכן האשכנזים עשו חרם, כבר כמה מאות שנים, אין ייבום, עושים רק חליצה. ספרדים היו עושים ייבום. פה בארץ, עד הקמת המדינה, ספרדים היו עושים ייבום. אחר כך עשו חוק שווה לכולם, והיום לא נותנים לעשות ייבום, עושים במקום זה חליצה. אבל הסוד הוא, תראה למה, כי מפחדים שמא זה לא יהיה לשם שמיים, והרבה פעמים יש מקרים של סחטנות, היום לצערנו גם בחליצה יש סחטנות. יש הרבה כאלה שמעגנים את המת, את האישה, משאירים אותה 15 שנה, אומר, תני לי חצי הרכוש, יעשה לה חליצה. אם לא, לא. והוא הרשע מענה את נשמת המת, שהיא מתעכבת ומתעכבת ומתעכבת, ולא נכנסת עם מדורה, עד שיבוא האח ויעשה, והיא תעשה לו חליצה. הרי הוא שם נעל, והיא חולצת לו את הנעל, והיא הריקה בפניו, ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. נקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל. אז שם הגמרא אומרת שזה חשש, שאם יש שמי יפגע ביבום, או יפגע באיסור, יש דומה לזה הספורנו כתב, ועוד מפרשים, תראו איזה דברים מדהימים. שמסל ידוע היום, שהרופאים לא בעד זה שקרובים ינסעו. בני דודים, בני דודות, אני יודע מה יש קרבת דם. האמת שהיום אפשר לעשות בדיקת דם פשוטה, ודרך בדיקת הדם לעלות על זה אם יש איזה כרומוזומים או איזה בעיות שיכולות לגרום איזה תקלה. אבל מה קרה פה? הרי דורות על דורות. היום מתחתנים רק משפחות. תסתכל בכל ארצות המזרח. דורות על דורות נשאו נשים, בני דודים, אף פעם לא לקחו מבחוץ. והיום אומר לך הרופא שיש להם, מסכן היה אצלי אבא אחד, מסכן, שמרחם עליו, עם ארבעה ילדים, כבר שתיים לא רואים, הם מגיעים לגיל 6-7, והם מאבדים את הראייה. וזה הולך תוך שנתיים, שלוש, עד ש... זה, מה לעשות עם זה? והיא האישה, היא בת דוד שלו. נסע בת דוד, והגנים שם לא מסתדרים, וזה קורה. היה לי אחרי זה בדיוק אותו שבוע, בא בחור לשאול אותי על זה, אמרתי לו, לא, אל תיקח. בא שתכן, תפסתי כאן באמצע הרחוב, תחיל לצעוק עליי, צעק, 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 אמרתי לו, גמרת לצעוק? בוא אני אגיד לך, תן לי כעת בכתב, שאם יוולד להם ילד נכה, עוד 5 שנים, עוד 10 שנים, יוולד להם ילד נכה, אני אשלח אותם אליך. על מה אתה מדבר בכלל? אז האמת שאלה נשאלת, למה פעם היו נוסעים ולא היה קורה כלום? הנה, אצל מור אבי עליו השלום, 8 דורות בני דודים נישאו אחד לשני, ולא היה אחד חולה שם. אז הספורנו כותב, כיוון שהיו נוסעים נשים לשם שמיים, והיו מכוונים בנישואין, נישואין טהורים, רק לעשות רצון הבורא, והם יודעים שבזה שהוא יש לו אישה, אז למעלה העולמות מתחברים יחד, ומחבר את העולמות, אז זה הכל לשם שמיים, ואז יורדים נשמות טובות, ולא יוצא ילד עימום. אבל כאשר חס ושלום יש דברים רעים שם, או דברים מכוערים שם, אז חלילה וחס. אז תראה כמה הדבר הזה, זה, לכן זה ימי השובבים, כמה צריך האדם לזכור ולשים בליבו ומול דעתו, כמה צריך להיזהר. ושים יוסף הצדיק מול עיניו. מה כתוב שם? ויעזוב בגדו בידיו, וינוס ויצא החוצה. הגמרא אומרת, כמה צער היה לו, ישאר בלי בגדים. בזכות זה, וים ראה וינוס. בזכות ויעזוב בגדו. 12 חודש, יום יום, 3 פעמים ביום הייתה מחליפה את בגדיה. בגדים שלבשה שחרית, לא לבשה צהריים, צהריים לא לבשה ערבית. והייתה רודפת אחריו, ורדפה אחריו לכלא. והייתה אומרת לו, ישבור לך את צווחה, והיה מרכין ראשו כדי לא להסתכל עליה. מה עשתה? והיה סורגים, שמה לו מתחת הסנטר. שיהיה מוכרח, אז עצם את עיניו. אמרה לו, ענקר את עיניך. אמר לה, השם פוקח עברים. אשים אותך בכלא כל חייך, השם מתיר אסורים. אבל לא אשבור את קומתך. יוסף יפה היה, יפה תואר. השם זוקף כפופים. אמרה לו, אזרוק אותך לאי בודד. השם שומר את גרים. אעשה אותך יתום, מערוג לך את המשפחה. יתום ואלמנה יעודד. אמר לה, ודרך רשעים יעוות. ובסוף תראה ניצח, בזכותו יש עם ישראל. אם הוא היה נופל, אנחנו לא היינו היום בעולם. זה יוסף הצדיק. בחינם אנחנו אומרים במנחה, צדקתך, אתה עקבת אחרי זה שיש לנו כעת שבוע עם צדקתך, שבוע בלי. שבוע כן, שבוע לא. שמת לב? לא שמת לב. ראש חודש שבט היה בשבת, לא אמרנו צדקתך. אחרי זה היה חטא בשבט, אמרנו. אחר כך בת טו בשבט, לא אמרנו צדקתך. אתמול אמרנו, היה כף בית. עכשיו בשבת זו מה יהיה? ערב ראש חודש, עוד פעם לא נאמר. אחד כן, אחד לא. מה יש בצדקתך? אנשים שמחים לא להגיד צדקתך. ושתדע, אם יש בבית הכנסת חתן או בר מצווה, אנחנו אומרים בלחש צדקתך. למה? זו זכות גדולה באמירה צדקתך. צדקתך זה שלוש פסוקים, אתה מזכיר שמה את זכות משה רבנו שנפטר בשעה הזאת, שהוא מגן עלינו. אחר אתה מזכיר את זכות יוסף הצדיק, שהוא מגן עלינו. וזכות דוד המלך, אלה שלושתם על ידי אמירת צדקתך. עכשיו לא שזה אסור להגיד צדקתך. מה יש? תאמר בשקט. ביום שמצד היום שזה ראש חודש, לא נאמר. ביום שזה ט"ו בשבט, שזה ראש שנה לאילנות, לא נאמר. אבל יש חתן, יש, אני יודע מה שיש בבית הכנסת, בר מצווה וזה, מה? תגיד בשקט. אין עוון בזה לומר. אדרבה, זה זכות גדולה. רבי נוערי אומר שאומר את שלושת הפסוקים האלה. צדקתך כהרי אל, משפטיך תהום רבה. אדם ובמה תושיע אדוני. זה צדקתך כהרי אל, זה יוסף הצדיק. וצדקתך אלוהים עד מרום. מי עלה למרום? זה משה רבנו. אשר עשית גדולות, אלוהים מי כמוך. בסוף צדקתך צדק לעולם, ותורתך האמת זה דוד המלך. זכותם תעמוד לנו להתברך בכל הברכות שבתורה. השם יגזור עליכם ועליכם.